שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים להסקט פודקאסט ממתק לשבת. ההסקט שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע, בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסקט מבית פנים ההסקטים, אז הנערבה. אתם יודעים איך זה, מגיעים לסוף וכבר ממהרים הלאה, רוצים לגמור את זה. ובכל זאת אצלי באופן אישי יש שלושה רגעים ביום שבהם הסוף הופך להיות חלק בגולת הכותרת של יומי. בכל יום בתפילות שחרית, מנחה וערבית, בשעה שהן מגיעות לסיומן אנחנו נוהגים לומר קטע תפילה שנקרא עלינו לשבח. חלק מהמתפללים ואת הכנסת כבר נעים לכיוון הדלת, רובם כבר סגרו את הסידור, הם ממלמלים את הקטע במהירות, ממש כדי לרוץ להמשך עמל יומם. אני אוהב לגלגל את מילות התפילה הזו לאט. ממש לאט. הן מדגישות בפניי בכל יום את משימת חיי, את הטעם שבמעשיי. שימו לב למילים. ועל כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי. לתקן עולם. זה כל הסיפור. נותרו רק שתי משימות תהיות קטנות. מה זה לתקן עולם, ואיך מתקנים עולם. אנו צועדים במשעולן של ארבע פרשיות העוסקות בבניית המשכן. תרומה, תצווה, ויקל ופקודי. בשבת שעברה קראנו בפרשת תרומה, השבת אנו קוראים בפרשת תצווה. חדי העין ישימו לב, פרשת תרומה מדגישה את דמותו של משה, אהרון אחיו, נעלם ממנה. פרשת תצווה מדגישה את דמותו של אהרון, משה, נעלם ממנה. מה מסתתר מאחורי הפער שבין שתי הפרשות? שפינוזה כבר אמר שחרתה היא השגיאה השנייה. בכך ביקש הפילוסוף המהפכני לכפור באחד מיסודות הנצרות ששלטה אז בהולנד. הנצרות העמידה את החרתה, את ההאשמה, את הצורך בוידוי, במרכז סדר יומה. יש משהו מהנה בהאשמה עצמית, ואם לא די בכך היא מאפשרת להתמודד עם הפחד. מי שחשים אשמים מפחדים, ומי שמפחדים חשים בדרך כלל איזושהי אשמה. כך נוצר מעגל שאין לו ראשית ואין לו אחרית, ואם לא די בכך הוא מסוכן, מפני שיכול לבוא הרגע בו נמאס לאדם להתמודד כל הזמן עם מעשיו, לחוש תדיר כאילו השם, לחפש דבר יום יומו כפרה. ברגעים קשים כאלה הוא מסיר את כבלי האשמה מעליו, ועלול להיוותר ללא מעצורים מוסריים. אז מה עושה? המשכן, זה שבפרשת תרומה, שונה כפי הנראה מזה שבפרשת השבוע שלנו, פרשת תצווה. המשכן הראשון הוא המשכן של משה, המשכן השני הוא זה של אהרון. המשכן הראשון הוא זה שמעביר רעיון העומד בפני עצמו, משכן שתכליתו להוות מוקד של מפגש בין האדם לאלוהים. המשכן הראשון אינו נועד בעיקרו לפולחן דתי, אלא לשיח אינטימי. הוא מהווה מעין מובלעת של עולם אידילי, סוג של גן עדן ממנו גורשנו. המשכן של אהרון לעומד אותו משכן הכפרה, משכן הסליחה. המשכן שבו הכהנים והלוויים עוסקים בהקרבת קורבנות שרובם, לא כולם, נועדו לכפר על פשעי היחיד והציבור. ביום הקדוש בשנה ייכנס הכהן אל בין קודשי הקודשים ויבקש לכפר על חטאי עם ישראל. משם ישלח השעיר לעזאזל, ומה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבין קודשי הקודשים. כך, בחפל הפרשיות רובדת התורה לשני משכנים שונים. הוא מבקשת מאיתנו לא לוותר על החלום הגדול, לא להפסיק לרצות לתקן את העולם. אך בה בעת, לא לוותר על חרטה ותשובה, על חוכמת הפרטים הקטנים. שכמה המדינה שלנו היו שציפו מנהליות, חברת מופת מוסרי, מצא ראוי לתיקון עולם. היא קמה אחרי השואה, היה ברור לכל שהמדינה הזו היא ממלכת ההפך. הריבונות השלישית תביא לידי ביטוי את ההפך ממה שההיסטוריה צרבה בבשרנו. בן גוריון קיווה שהמדינה תגשים צדק חברתי לאור חזונם של נביאי ישראל. היא הייתה מבוססת על משכן של משה, אלא שברבות השנים אירע משבר. אני מעדיף לקרוא את תיאור המשבר במילותיו של פרופסור אליעזר שווייץ זכרו לברכה. פרופסור, שהלך לעולמו לפני שבוע בגיל 92, היה חתן פרס ישראל, מחשובי הוגי הדעות והחוקרים במחשבת ישראל. אז הנה רשות הדיבור לפרופסור שווייט. סיסמת תיקון עולם ברוח נביאי ישראל הפכה למליצה ריקה ועד מהרה נשגחה. שכן המציאות ההפוכה שלך והתממשה בישראל, שהיא חברה רוויית תחרותיות, יריבות וסנאות, לא אפשרה לדבר על כך מבלי לעורר לעג. אפילו את המצווה ואהבת לרעך כמוך לא מצטטים עוד, מפני שהיא נראית נורמה אבסורדית. איך יעלה על הדעת שהאדם האנוכי מטבעו יאהב את רעו במידה כזו? נשים לב שגם מושג האהבה רוקן ממשמעותו המוסרית, וקיבל משמעות של תאווה מנצלת את הזולת להנאה האנוכית. בהמשך מזהיר שווייט, זו אם כן הסכנה הגדולה המאיימת על האנושות בזמננו. אם האדם שנברא בצלם, האדם הפועל על פי מצוות ואהבת לך כמוך, לא ישוב לתחייה ולא יחזיר לעולם את הכרת החובה לפעול לתיקון עולם, כנורמת מוסר המיוסמת ביחסי צדק ואחריות, ביחסי גומלין בין יחידים, חברות ועמים, עלולות הדתות הפונדמנטליסטיות, שהרו וילדו את הטרור העולמי, בשיתוף פעולה תחרותי עם החילוניות הטכנולוגית, להביא על העולם את חורבנו הסופי. אפרופו השינויים שחלו בעולם, שמתי לב לאנקדוטה מרתקת. מזה כמה חודשים לא חיפשתי בעזרת מנוע החיפוש של גוגל משהו שנוגע בתיקון עולם לגווניו. בערב נדהמתי לגלות שכל התוצאות הראשונות שלחו אותי לתיקון עולם בעם, חברה לפיתוח ומחירה של מוצרי קנאביס. הנה אפילו תיקון עולם הפך לתיקון עולם בעם. לא רק בן גוריון, לא רק אברהם יהושע אשל, לא רק הוגי דעות, מכל גווני החברה ראו בתיקון עולם את הבסיס לקיום ולייעוד היהודי. הם סברו שחידושה של היהדות הוא בעצם במעבר מחברת חרטה לחברת תיקון, מחברה של אשמה לחברה של יצירה, מחברה של שיתוק ופחד לחברה של תעוזה ויצירה. לא נטשנו את הכמיהה לתשובה, אבל רק בתנאי שהיא משרתת את המשימה היותר גדולה, את חובת הבניין והיצירה. סדר הפרשיות מדויק. ראשית אנו קוראים בפרשת תרומה אודות המשכן האידיאלי של משה, אחר כך אנחנו קוראים אודות משכן הכפרה והחרטה של אהרון. אז איך חוזרים ומפיצים את תפיצת תיקון עולם? אני מבקש להציע שתי הצעות. האחת מבוססת על נוסח התפילה העתיק של יהודי תימן. שם, בחלק מהסידורים נכתבו המילים לתקן עולם באות כף, לא לתקן עולם באות כוף, אלא לתקן עולם באות כף. לתקן עולם בכף, על פי פירושם של הסידורים התימניים, הוא לקיים את העולם, לתקן מלשון לקיים. אז רגע לפני שאתה רוצה לתקן את העולם בכוף, לפני שאתה ממהר לוותר על העולם הזה, לפני שאתה חושב על עולם חדש, כדאי לחשוב על העולם הזה. לפעמים לקיים, תיקון קטן יכול לקיים את העולם הזה. לא תמיד צריך לחשוב על עולם שאיננו. לפעמים אפשר לחשוב על עולם שקיים כאן ועכשיו. לקיים אותו, לתקן אותו. השנייה כרוכה בפרשת תרומה, זו שקראנו בשבת שעברה. היא מצווה על נתינת תרומה לבניין המשכן, אבל מבקשת שהתרומה לא תהיה סתמית. ידבנו ליבו, אומר הכתוב. נדבת הלב היא פנימית ולא רק תודעתית. תיקון הלב, כך קרא פנחס שדה, לספר נפלא בו הביע את תורתו של רבי נחמן מברסלב. אם אתה רוצה לתקן את העולם, תתחיל מתיקון הלב.
תם ולא נשלם, לך תעמוד פרק בעולם. אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה.
תודה שהזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אפרוני וליאור טל שדה. תודה לדין קץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.